לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, יוטט אדר א' תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. מיד יהיה איתנו עורך הדין איתמר בן גביר, אנחנו בקש ממנו שיסרטט לנו כמה קווים באשר לתוכניותיו כחבר כנסת, מה שעשוי להיות מציאות בעוד קצת יותר מחודשיים. אנחנו נשמע גם את עמדתו על השמאל שתוקף כיום את נתניהו, ועל מהלכיו של נתניהו עצמו, היכונו להפתעות. עד כמה גנרלים מאותרי אותות ונושאי דרגות במיל משפיעים עלינו כשאנחנו מגיעים אל מאחורי הפרגוד של הקלפי, עד כמה אנחנו בוחרים את ההנהגה הבאה בישראל תוך כדי התרשמות מהדרגות הללו. השאלה הזו מתחדדת גם לנוכח גלריית הגנרלים שבה מתהדרת מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אבל גם לנוכח מפלגתו של גל הירש, גם הצטרפותו של טל רוסו למפלגת העבודה ועוד. יהיה איתנו כאן הפרופסור אודי לבל, הוא מומחה לפסיכולוגיית ההצבעה בבחירות. נבקש ממנו לחוות דעה על תופעת הגנרלים. מתחם שער הרחמים הפך בימים האחרונים למוקד סערה והפגנות מצידם של ערביי מזרח ירושלים בעידוד הנהגת החמאס. הבוקר עצרה משטרת ירושלים את ראשי הוואקף לאחר שביממות האחרונות נעצרו עשרות מהמפגינים במקום. על מנת לעקוב אחר שרשרת האירועים במתחם, כדי גם להבין את המניע שהוביל לפרוץ המאומות שם, נדבר עם מאור צמח, יושב ראש תנועת לח ירושלים, שעוקב אחר המתרחש במזרח העיר. נבקש גם לדעת עד כמה התקשורת הפלסטינית אולי עוקבת קצת יותר מאיתנו אחרי המתרחש שם. בשער הרחמים. תהיה איתנו כאן עורכת הדין נילי נהורי, מרכזת עמותת Israel is Forever של עולי צרפת, לאחר הביקור שקיימו 250 מחברי העמותה בקבר יוסף שבשכם. אנחנו נשמע ממנה כמה עמדות שמובילות את העמותה שלה, עמותה שזוכה לתמיכה של אלפים רבים, ועיקר מדברים שם על החלת ריבונות ביהודה ושומרון כיעד הכרחי לישראל. נבקש ממנה להתייחס לאזהרותיהם של המפקדים למען ביטחון ישראל, לתנועת השמאל, שיצאו במתקפה חריפה נגד רעיון הריבונות. נספר לכם גם על כנס חינוכי שיתקיים בישראל בשבוע הבא. עשרות מומחי חינוך מ-15 מדינות יקיימו בישראל כנס שבו יבקשו ללמוד מאומת הסטארט-אפ הישראלית איך להגיע להישגים גם בתחומי החינוך. מי שתוביל את הוועידה, הדוקטור בתחן ויינהבר, מנהלת תוכנית מפרס ליזמות חינוכית, תהיה כאן כדי לספר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לעדיין, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום לך.
שלום, שלום, הדגש הוא על עדיין, אני מבין.
עדיין, כן, עדיין, זה לא שאחר כך זה יורד, אבל בכל זאת פתאום נתחיל לקרוא לך חבר הכנסת איתמר בן גביר, אבל עד אז, עורך הדין איתמר בן גביר.
אני אגיד לך אולי בעקרה כזה מה התירה הראשונה שלי, יש איזשהו נועל של הכנסת שחבר כנסת לא יכול להיות עורך דין, אתה יודע שזה בנפשי לייצג את כל הנערים הנפלאים שיש לנו ביהודה ושומרון וכל מיני תיקים של זכויות אדם, ולכן נדמה לי שאחת העתירות הראשונות, אם בעזרת השם אני נכנס לכנסת, זה שיאפשרו לחבר כנסת גם לתפקד כעורך דין פעם לפעם בהופיע בעתירות, זה לא דבר.
אל תבנה על זה, כל עוד מה המטרה שלך היא לטפל בנוער הגבעות, אין לך רוב, נגמר סיפור, בוא נרד מה העניין. אני אשאל אותך בהמשך מה יהיה עם הנוער הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, איתמר, אתה הולך אל הדרך הזו שזוכה לסערות כל כך גדולות מכל עבר. אנחנו לא נדבר עכשיו על הרב בני לאו ולא נדבר על כל הפולמוס הציוני דתי. אני רק רוצה לשאול אותך, איך ייראה תפקודו של חבר הכנסת איתמר בן גביר?
שמעון, אני רוצה לייבא את ההצלחות שהיו לי בעולם המשפט ולקחת אותם לעולם הכנסת. עכשיו שברוך השם, בסייעתא דשמיא עצומה בעולם המשפט הגעתי להחלטות, להצלחות חשובות מאוד, לקייסים עקרוניים, לתקדימים מאוד 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 חשובים. ונדמה לי שזה השלב הנכון לקחת את כל ההצלחות האלה, לייבא אותם לעולם הכנסת. יש משימות בעולם המשפט, אלת שקד, אני מאוד מעריך אותה, עשתה עבודה טובה. אבל יש עוד הרבה 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 דברים שנותרו לטפל. לצערי עדיין יש רוב בבית המשפט עליון עם אג'נדה שהיא שונה מהאג'נדה שאנחנו רוצים שתהיה בבית משפט עליון. לצערי יש עוד הרבה 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 דברים בעולם החקיקה בוועדות של הכנסת, ויש עוד תפקיד אחד שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו, דוקטור בן ארי ואני, וזה לגרור כנסת שלמה ימינה, להיות הסמן הימני. אגב, שים לב, המתקפות עלינו בימים האחרונים מאפשרים לבצלאל סמוטריץ' לחיות טוב 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 טוב
כדמות בקונצנזוס. פתאום, מה זה, בן אדם?
עושה רושם שמשמאל יהיו מוכנים לתת לו את תיק ראש הממשלה, רק לא בן ארי ובן גביר. ואם עשינו והצלחנו להגיע למצב הזה, דיינו.
עכשיו, אתה אומר לגרור את הכנסת ימינה, אבל בדרך כלל ראינו שכאשר הכנסת נגררת ימינה, מיד יש איזושהי תנועת מטוטלת, והשמאל הופך להיות יותר קיצוני. אתה לא חושש מהדבר הזה? עזוב חושש ברמה האישית, אתה תתנצח ותתנגח איתם, זה אני בטוח. השאלה מבחינה חקיקתית והתנהלותית של הכנסת.
השאלה כאן היא שאלה של גושים, ואני חושב שנתניהו, שכל כך התעקש על חיבור ואיחוד בין מפלגות הימין, שהוא למעשה בלוק טכני, אבל יש כאן את העוצמה הזאת של רשימה משותפת, ידע בדיוק את מה שאתה ואני יודעים. בלי החיבור הזה, בלי הבלוק הזה, יכול להיות שממשלת הימין לא הייתה קמה כאן. אני עדיין משוכנע שנתניהו הרכיב את הממשלה הבאה, אני משוכנע שהימין יוביל את הממשלה הזאת, ואני משוכנע שחיבור כזה יכול גם בעזרת השם למנוע עלייתו של גנץ, למנוע פינוי יישובים, למנוע הכרבת יישובים. שימו לב לטקטיקה, לרטוריקה של השמאל, זה היום די ברור שגנץ את לפיד בשלטון ויתחילו להחריב יישוב אחרי יישוב אחרי יישוב אחרי יישוב. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לא להתנתקות, לא להתכנסות, לא לשום דבר דומה. אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך שאולי ינצח בעזרת השם את הבחירות.
הבעיה היא ש... ויגידו לך, אתה ודוקטור בן ארי, חבר הכנסת לשעבר, אין סיכוי הרי שתהיו חברים בקואליציה, ולכן יום אחרי הבחירות בעצם אתם תיפרדו מהגוש הזה. אז אמנם אתם לא שייכים לגוש השמאל, אבל אתם עדיין לא שייכים לגוש הקואליציה, ואז נתניהו יצטרך בסופו של דבר לפנות, אולי לקחת נתח ממפלגת גנץ, כי בוגי נראה לי ש... לא יסכים לשבת, אבל אולי גנץ עצמו לא שולל את האפשרות.
אני רוצה להפתיע אותך בכמה דברים. קודם כל, אנחנו לא נטור הקרתה. ואנחנו כן רוצים לשבת בקואליציה. תתפלא, תופתע. אנחנו חושבים שקואליציה זה דבר רע, זה לא כללה. זה נכון שיש לנו...
אבל זה יצריך כמה פשרות, ואתה לא בדיוק...
פשרות, נכון, זה יצריך את נתניהו, שאם יורים 500 טילים על הדרום, הוא סוף סוף יגיב, ואם יש את חאן אל-אחמר, הוא סוף סוף יפנה. שמע, אני חושב שהדרישות שאנחנו הולכים לדרוש, הן דרישות סופר לגיטימיות. אנחנו בסך הכל מה שאומרים לנתניהו, תעמוד בדברים שלך. עכשיו, תחשב על זה שפעם ראשונה, יש מי ימין לנתניהו, שיציבו אולטימטום, ויגידו נתניהו, אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה לשלוט? אתה רוצה לנהל? קדימה, תעמוד בהבטחות שלך. מה יותר לגיטימי מהדבר הזה? אבל אם נהיה באופוזיציה, אני רוצה להזכיר לך את 2009, את תקופת האיחוד הלאומי, שבו ידידי חבר הכנסת דוקטור בן ארי, חבר הכנסת לשעבר, ואוטוטו לעתיד גם, היה חבר כנסת, והיה, האיחוד הלאומי הייתה מסיעה שהיא הייתה באופוזיציה, ולמרות זאת, והאיחוד הלאומי של אז, אני מזכיר את יעקב קץ, קצלה יקירנו, את אורי אריאל, את אריה אלדד, באמת דמויות חשובות ביותר, נתנו רשת ביטחון לממשלת ישראל. אין שום סיבה שרשת הביטחון הזאת לא תהיה קיימת גם כאן, עם הגבלה אחת. בעזרת השם, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ולמה אני מתכוון? ייתנו, זה ייתנו את האידיאולוגיה. נתניהו יוביל אידיאולוגיה אמיתית, אנחנו נהיה ראשוני התומכים שלו.
עכשיו לגבי משרד המשפטים, שאמרת שיש כמה דברים שצריך לשנות. שר משפטים כנראה לא תהיה. תהיה חבר כנסת, צעקני, אנחנו סומכים עליך ובונים על זה, אבל תהיה רק חבר כנסת. השאלה עד כמה מספסל חבר הכנסת תוכל באמת להשפיע.
שמעון, תקשיב לי טוב. אני לא בא לכנסת כדי לצעוק. אני לא בא גם לכנסת רק כדי להתראיין לתקשורת. חייבים להודות שמתפקידי, מהכיסא שלי כעורך דין, יש לי יותר תקשורת מחלק גדול, גדול, גדול מחברי הכנסת. אני בא לכנסת כדי לשנות. אני בא לכנסת כדי לעשות. אני לא יכול להבטיח עכשיו הבטחות. אז כמובן תלוי גם ברצונו של הבוחר, ואני מקווה שעוד ועוד ועוד יצביעו לאיחוד החשוב הזה, לאיחוד המהותי הזה. אני כל הזמן מזכיר גם לאנשי הבית היהודי. אנחנו לא רואים עין בעין, לא רואים דבר בדבר, כל אחד ואחד מאיתנו, וזה בסדר, מותר שיהיו מחלוקות, אבל כולנו בסוף 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 בעד מדינת ישראל, כולנו בסוף 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 רוצים את אותה מטרה, צהל חזק, מדינה חזקה, ארץ ישראל שלמה, ואני מאמין בעזרת השם שאנחנו יכולים להיות הפתעת הבחירות. לגביי באופן אישית, אני אומר לך ותרשום את זה, אני בא לכנסת לא רק כדי לצעוק, אני גם אצעק שם, אל תדאג, אבל בעיקר כדי לעבוד.
כן, כמעט והתאכזבתי. אתה אומר, אבל אתה בא כדי לעבוד. מה יהיה עם נוער הגבעות, הזכרנו בתחילת הדברים? אתה באמת, זאת אומרת, הגעת באמת להישגים, הצלחת להוציא אנשים החוצה, הצלחת להציב ספקות וסימני שאלה על דברים שאנשים ראו בהם החלטות והכרעות, וזהו, נגמר?
קודם כל, הכל בסייעתא דשמיא. בואו נזכור ונזכיר, תודה לבורא עולם, שבאמת אפשר לי להגיע למציאות הזאת, ולהחלטות, אחרי החלטות שהן באמת החלטות חשובות מאוד. אני מכין דור המשך, יש לי דור המשך במשרד, יש הרבה מאוד עורכי דין צעירים, יש גם חברים שלי, יהודים יקרים, כמו עורך דין עדי קידר, וכמו עורכי דין נוספים מעמותת חוננו, אני אצטרך לצייד את כולם, מה שיקרה כאן עכשיו, זה שאתה תצטרך לפנות לי עוד איזה שעה, על באמת כולם אנשים מתוקים ונחמדים, יש עורכי דין גם מחוץ לעמותת חוננו, באמת יהודים צדיקים שעושים עבודה נפלאה, אחד מהם זה יקירי עורך דין בם, ואני כבר אומר לך, גם אצלי כאן במשרד הכנתי קדר, ובעזרת השם לא אלמן ישראל, אני אדאג לנוער הזה, ואגב לא רק לנוער הזה, אלא לנוער של כל יהודה ושומרון, ולנוער של כל מדינת ישראל, וגם לנוער של שדרות, ולנוער של טבעות, ושל אופקים, ושל מטולה, ורעננה, ויוקנעם, וכל המקומות דרך הכנסת, ובשם השם נעשה ונצליח.
רגע, לפני שאתה בורח לי, בכל זאת, התייחסות קטנה, הביקורות משמאל על מהלכיו של נתניהו, אין בזה איזשהו צדק? מה אתה מתערב באיזה מפלגה ימנית, קיצונית? תתעסק בעצמך, במפלגה שלך, במרכז, אתה פתאום... מה ההתערבות הזאת?
כן, כן, אם לא היינו מכירים מי נמצא בצד השני, מי שקוראת ברית עם חנין זועבי ואז מפשרה, מי שמבשל כל מיני בישולים פוליטיים. די עם התמימות הזאת, אתה יודע, לפעמים, הציבור הציוני דתי, בוא נגידו, הציבור... באמת, האיכות שבאיכות, ברוך השם, אנשים הכי טובים בארץ, הכי נהדרים, נפלאים, יקרים וכן הלאה. אבל יש רק בעיה אחת, הם תמימים. התמימות הזאת של הציבור שלנו, זה תמימות שיכולה להרוג אותנו. אני אומר לך, אנחנו הרי יודעים, מכירים את כל הבריתות הפוליטיות שהם רוקים, את כל ולכן, מה שעשה נתניהו זה מהלך חשוב, מהלך גאוני, שלא תהיה טעות, שלאף אחד לא תהיה טעות. יש לי ביקורת רבה על נתניהו. הייתה לי ביקורת רבה, ועדיין תהיה לי ביקורת רבה, אבל שני דברים כנראה שנתניהו יודע. א', שאנחנו לא נפיל אותו בגלל כתב אישום. אני לא חושב שבכתב אישום, אני כמשפטן אגב אומר את זה, אסור להפיל ראש ממשלה, יש לו את חזקת החפות, ועד שלא תהיה החלטה, לא של בית משפט מחוזי, אלא של בית משפט עליון, שיקבע החלטות, רק אז, לדעתי, כשזה יהפוך לפסק דין חלוט, רק אז אפשר לפטר ראש ממשלה. ודבר שני כאן, וזו נקודה חשובה, בוא לא נסתתר ולא נתמם. יש היום מאבק בין גושי. איך אמר לי אתמול אחד מהאסטרטגים הבכירים במדינת ישראל, אמר לי, בן גביר, אתה רוצה שירדו ממך? תודיע שאתה לא תלך לנשיא ותמליץ על נתניהו. רק תעשה את זה, ופתאום תראה איזה ליטופים, איזה תקשורת טובה, איך יצייצו בעד בן ארי ובעדך בטוויטר, ויגידו כמה אתם אנשים נחמדים וחשובים, וטוב שתהיו, וזה זכויות אזרח וכהנה וכהנה. הם מפחדים. הם מפחדים, ולכן התשובה שהם מפחדים זה עוד תדבט, ועוד תדבט, ועוד תדבט, ועוד תדבט. גשם של תדבט בקלפי, ובשם השם נעשה ונצליח.
עורך הדין איתמר בן גביר, אני מאוד מודה לך על הדברים. לא פשוט לשמוע ממך, נתניהו עושה מעשה גאוני, כל כך דברי שבח על נתניהו.
תאמין לי שגם לי לא פשוט להגיד על נתניהו. תאמין לי.
איתמר בן גביר, תודה רבה לך, כל טוב.
כל טוב, שלום, שלום.
גלריית הגנרלים שבה מתהדרת מפלגת כחול לבן של בני גנץ, וגם המפלגה של גל הירש, וגם הצטרפות של טל רוסו למפלגת העבודה, ועוד כמה וכמה עטויי דרגות ואותות ומופתים. כל הדברים הללו מעוררים אצלנו את השאלה, עד כמה באמת גנרלים משפיעים עלינו כשאנחנו מגיעים אל מאחורי הפרגוד ורוצים להשפיע ולקבוע את ההנהגה הבאה של ישראל. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה בפסיכולוגיה פוליטית של התנהגות בוחרים, איש בית הספר לתקשורת ומרכז בסה בבר אילן, גם מרצה באוניברסיטת אריאל, הפרופסור רודי לבל, שלום לך.
שלום רב.
אנחנו עד כדי כך מתרשמים, רואים דרגה ומתעלפים?
למען האמת ממש לא, ולכן אני חושב שקצת יש פה איזשהו... לא יודע אם פספוס, אבל סוג של פאניקה או איזושהי תשוקה ענקית מצד המפלגות שעד היום לא הצליחו בעשור האחרון לזכות במון הבוחרים, ללכת על איזשהו מובן מאליו שיותר מייצג לדעתי את ה-90s, את שנות ה-90, את תחילת שנות ה-2000. אני לא בטוח שהיום זה הסיפור האמיתי. זה נכון שעצם ההצטרפות של הגנרלים יכולה להוביל למפלגות האלה הרבה מאוד אטרקטיביות, כי יש תחושה שהן חיות, שהן מתכוונות להגיע להנהגה, שאנשים בעלי דרג מצטרפים אליהם, אבל זה בעצם החלק המרכזי. עצם העובדה שהן אטרקטיביות לאנשים בעלי השפעה, שיכולים להשתבץ בעולם הציבורי או בעולם העסקי, לאו דווקא בגלל שהם גנרלים, הם גם יכלו להיות אנשי עסקים, אנשי אקדמיה בכירים.
מבחינתנו ברמה האמיתית, אלונה ברקת, וטל רוסו, זה אותו דבר.
אני חושב שכן, אני חושב שעצם העובדה שיש משיכה, זה יותר חשוב מאשר העובדה שהמשיכה באה דווקא מהצבא, כי ראינו בשנים האחרונות אכזבות ציבוריות עצומות לגבי לובשי מדים, וגם הרבה מאוד תהליכים מדיניים שהובלו על ידי לובשי מדים, שהובילו לאכזבות ציבוריות מימין ומשמאל, כך שאני מסכים איתך, ולאו דווקא העובדה שהם במדים, אלא זה עובדה שזה סוג של אנשים שיכולים להסתדר בזירה הציבורית או העסקית, והנה הם באים למפלגות האלה, כנראה שיש במפלגות האלה משהו.
יכול להיות שכמו שראינו תמיד, שמפלגות שעסוקות בשלום או במהלך מדיני, צריכות תמיד לחשק את עצמן, לפחות בעיני מרכז ימין, בתור איזה משהו בכל זאת שמדבר גם על ביטחון, ודווקא הן צריכות את הדרגות לטובת הקישוט?
תראה, זה נכון מאוד, אין ספק שביטחוניסטים בחברה הישראלית או בפוליטיקה הישראלית זה בעיקר משאב של השמאל, וזה בעיקר משאב של מי שפניו לתהליכים מדיניים, כי אנחנו התרגלנו בעשור האחרון, ובמידה רבה של צדק להתרגל שפשרנות מדינית וכל מיני משחקים מדיניים לא אחראים, זה דבר שמסכן את הביטחון, ולכן הנה צריך לעטוף ולייצר לגיטימציה למהלכים כאלה באמצעות אנשי ביטחון. אבל שוב אני אומר, היות והציבור, ואני סך הכל רואה את הסקרים ודי מצוי בהם, הציבור מאוד סקפטי לגבי בכלל המסוגלות של אבו מאזן והפלסטינים להיכנס לאיזשהו מסע ומתן, והיות והציבור במילא מספיק מפוקח כדי להבין שכרגע זו לא רעת, ואנחנו רואים את זה עולה בכל הסקרים, לפחות שנעשים באקדמיה, מעמיקים יותר, לאו דווקא אלה שמגיעים לעיתונות, הציבור מאוד מאוד מתנגד כרגע למהלכים, גם חד צדדים וגם דו צדדים שמקפלים בתוכם איזה שהם נסיגות טריטוריאליות. אני יותר רואה את אנשי הביטחון האלה, כפי שפתחנו ואמרנו, כסוג של, הייתי אומר, קבוצה שאי אפשר לפקפק בעובדה שהיא חלק מהנבחרת הלאומית, אי אפשר לפקפק בעובדה שהיא לא פטריוטית, אי אפשר לקרוא לשמאל, אבל זה לא שאני חושב שהם הולכים לשמש כרגע כאיזשהו קלף או כרטיס שאמור לחפות על איזה שהם הסדרים כאלה ואחרים, כי קשה לי להאמין שדבר כזה בכלל נמצא באופק.
יש הבדל בין מפלגה שמצרפת אליה קצין בכיר, או מפלגה שהוקמה על ידי קצין, כמו מפלגתו של גנץ?
לא, אני חושב אני אמשיך את הנקודה הקודמת. אני חושב שבעידן הנוכחי, בגלל שהמושג או המותג שמאל הפך להיות כל כך מייצר חשדנות ציבורית, וסך הכל בנוגע לאמת, אחרי עשור של בן אוסלו, לבין עשור שבא אחריו במידה רבה של צדק, אני חושב שהעובדה הזאת דורשת אנשי צבא כדי לייצר באמת סוג של מראית עין של אנשים שאי אפשר לפקפק בעובדה שהם פטריוטים, שאי אפשר לפקפק בעובדה שהם פה בשביל טובת הכלל, שאי אפשר לפקפק בעובדה שהם פה כדי לשרת אג'נדות זרות, נכון יותר, נכון פחות, אנחנו מדברים על תדמיות. זאת אומרת, בין אם הקצין הוא בראש, או בין אם האדם שעומד בראש הצליח לייצר לעצמו גלריה של קצינים שהצטרפו אליו, זה אמור להקרין עליו שהנה, יש כאן מפלגה שאי אפשר לחשוד בה שהיא מפלגה של עוכרי ישראל, כי אחרת גלריה כזאת של קצינים לא היו מעיזים לבוא לתשקד בה. אבל אתה רואה שכשמתחילים לדבר לא על דימויים, אלא על מדיניות, הדבר קצת משתנה. ראית שכשניסו להוציא השבוע מיטל רוסו, אמירה של האם הוא בעד שתי מדינות, מדובר בבן אדם אולי הכי הכי בר סמכה שיודע את הסכנה של שתי מדינות, הוא היה אחראי על פיקוד העומק בצבא, אז הוא לא שיתף פעולה, ולמרות שהוא ממשלת את העבודה, הוא לא הצליח להוציא את המשפט הזה שהוא בעד שתי מדינות, איכשהו התחמק מהתשובה הזאת, כך שבאמת לדעתי יותר מאשר מדובר פה על איזושהי נבחרת שבאה to deliver, כן, להעביר איזושהי מדיניות, מסוכלת במובן, בטווח הקצר, יותר בא לסמן, באמת, מבחינה תרבותית, חבר'ה, הכל בסדר, זה אומנם לא ימין, אבל אין פה איזושהי סכנה שאתם מצביעים לאג'נדות בעייתיות, או שיש לחשוד בהם. זה ברמה השיווקית.
כן, עכשיו כשאנחנו מסתכלים אחורנית, ואמרת שהציבור ראה את בעלי הדרגות מובילים כל מיני תהליכים מדיניים, שבסופו של דבר כולם התאכזבו מהם, למה זה קרה? למה זה קרה לאהוד ברק? למה זה, אפילו זה קרה לאריק שרון? למה זה קרה?
נכון, אז הנה, אז בואו, אתה רואה, אנחנו ממש ממשיכים משאלה לשאלה. ברגע שהגנרלים האלה הצטרכו לא רק לייצר דימוי של מפלגה שאי אפשר לחשוד בשילה ממלכתית, אלא הידרשו באמת להעביר בציבור מדיניות אמיתית של שמאל, של החזרת שטחים, של יצירת נסיגה חד-צדדית, של הסכם שלום כזה או אחר, אני חושב שכל המשאב שלהם פשוט ייעלם, כי באמת, כמו שעכשיו אתה אמרת, ממראי הביטחון של ישראל, רבין ואהוד ברק ואחרים, הציבור כבר למד שעצם העובדה שבאת משם, מהצבא, בסדר, זה אמנם יכול להעיד שפניך לשירות ציבורי וממלכתי ולאהבת העם והארץ, אבל אין בזה באמת איזשהו יתרון במובן של יישום מדיניות ביטחון כזאת או אחרת, כי באמת למדנו פה ימים קשים ונוראים מבחינת ביטחונית של תוכניות שמה לעשות, מי שקידם אותם והעביר אותם היו באמת בכירי אנשי הצבא שלנו, ובוא נודע על האמת, אנחנו למדנו כאן לקח שבעולם הוא ידוע, אין יתרון אמיתי לאיש צבא שהוא בא לתכנן אסטרטגיה לאומית של ביטחון לאומי, יש לו אולי יתרון עצום שהוא יודע לפקח על גופים צבאיים וביטחוניים, על ברמה הטקטית, ברמה של ניהול משאבים, ברמה של ניהול יחסי אנוש בצבא, ברמה של רכש צבאי, ברמה של ביטחון לאומי, אנחנו לא רואים הרבה מדינות שבהכרח שמות את המושכות אצל אנשי צבא, אין להם יתרון ייחודי, ובמקרה הישראלי, אני חושב שהם בצדק וביושר הרוויחו גם הרבה מאוד חשדנות ביכולת שלהם לבצע ניהול מהסוג הזה.
זה אולי לא שאלה ממוקדת ספציפית על מה שדיברנו עליו, אבל אולי היא נגזרת. העובדה שישנם שלושה, לא אחד, שלושה רמטכ"לים שיושבים על הקודקוד, לצידם עיתונאי חביב הקהל. העובדה הזאת מאפשרת להם לפעול יחד באיזשהו סיעור מוחות, או שכמו שרבים מעריכים, האגו בסופו של דבר יתנפץ אלי סלע.
תראה, אנחנו נצטרך לראות, כי דברים כאלה קשה לנבא מראש. קשה לי להאמין שבממשלה של אזרחים יש פחות אגו שמשחק כמפריד ביניהם לבין ממשלה של יוצאי צבא. בדרגות הגבוהות וברמות הגבוהות, בין אם זה בזירה הפוליטית או הצבאית או המשטרתית או התקשורתית, אתה יכול להגיד לי כנראה יותר טוב ממה שאני יכול להגיד לך, יש המון מתחים בין אנשים. השאלה המרכזית היא באמת, למה הדבר הזה עשוי להוביל מעבר ללהיבחר. ופה באמת אתה שמת אצבע על נקודה נכונה, מדובר פה באמת על שלושה גנרלים שהיו בסמיכות רבה זה לזה בראשות הצבא, שייכים לדור צבאי מאוד מסוים, שייכים לקונספציה ביטחונית מאוד מסוימת, קונספציה שהציבור דרך אגב הולך ומצביע בה אי אמון, של הרבה מאוד הכלה ואיפוק ופחות אקטיביזם צבאי, שלא אפשרו להרבה מאוד לראשי ממשלות ושרי ביטחון, לרבות לאהוד ברק, לייצר אקטיביזם מבצעי גם בפעולות בעזה, וחייבו אותם להפוך, להסתפק בפעולות מאוד מאוד מוגבלות, כך שבאמת מאוד יכול להיות שאנחנו יודעים משהו על איך החבר'ה האלה רואים פעילות צבאית עתידית. אבל איך הם רואים פעילות מדינית עתידית, זה צריך לראות.
אגב, הזכרת את אהוד ברק, איך אתה רואה את העובדה שהוא החליט להישאר מאחורי הקלעים של האיחוד הזה, לרמוז פעם או פעמיים שהוא יהיה מוכן אם יקראו לו, אבל כשלא קראו לו הוא לא קפץ מהקומה הגבוהה באקירוב, הוא המשיך לתפור את האיחוד הזה, פתאום איזה ענבה לא מוכרת השתלטה עליו.
תראה, אנחנו כשמדברים על אנשים מהסוג הזה, אנחנו לא מחפשים יותר מדי ענבה. אני מניח שאהוד ברק, כמו ציפי ליבני, הביטו בסקרים שהסוקרים שלהם העבירו להם, ולא בדיוק ראו שם שהציבור הישראלי מחכה להם. ולא בדיוק ראו שם שהציבור הישראלי יתחיל להפגין מתחת לבית של גנץ או לפיד, כמו שהוא הפגין בשעתו בשנות ה-60 המאוחרות כדי שדיין יהיה שר ביטחון, התהליך הזה לא חזר. אהוד ברק קיווה, כמו שהציבור הישראלי הפגין מול לוי אשכול לפני שנת 67, לפני מלחמת 67, ששת הימים, שימנה כבר את דיין לשר ביטחון, שהסינדרום הזה יופיע גם עכשיו. ליבני קיוותה לאותו תהליך שהציבור ירצה לראות אותה כשרת חוץ ויפגין מול כל החבורה הזאת, ככה את המבוגרת האחראית הזאת. איכשהו שני האנשים האלה נאלצו לראות שהציבור ממש לא מחכה להם. היא הסיקה מזה מסקנה פוליטית ולא רצה, הוא נאלץ להעביר כדרכו איזשהו קטע בפייסבוק שהסביר שהוא מעולם לא רצה את השררה. בוא נגיד שגם הוא וגם היא, איך אומרים, אנחנו לא צריכים לשלוח אותם למחלקות הרווחה והסעד, אני חושב שהם יהיו מסודרים, ואני חושב שאנחנו עוד נשמע מהם מבחינה פוליטית, אבל מבחינה ציבורית, פוליטית, הם באמת לא היו סחורה, אף אחד מהציבור לא חיכה להם, היא סובלת מתדמית נוראית ואיומה שהרוויחה בצדק, של חוסר אמינות, הוא ממש לא נתפס אפילו כדמות מנהיגותית, ולכן אני בספק בכלל אם מישהו חשב עם אותם גנרלים או יאיר לפיד לשלב אותו בכלל בקונסטלציה הזאת, זה רק היה מזיק להם בוודאות.
טוב, אפשר להוסיף גם בסוגריים איזשהו פרט כלכלי כזה שאומרים שלו היה ברק מחליט שהוא נכנס לזירה הפוליטית המחדש, החברה שהוא עומד בראשה, חברת ייצוא הקנאביס, הייתה קורסת בזה $10 מיליון רק ברמה שלו, בכיס שלו, ככה שלא בטוח שזה היה משתלם לו ברמה האישית, אבל זאת הערה צדדית.
איך אומרים, לדעתי, אם היו נורא מבקשים ממנו יפה לעמוד בראש גוש ולנסות להיות ראש ממשלה, הוא היה דווקא משתמש במשאב שעכשיו אמרת כמשאב פוליטי, ואומר, תראו איזה אקט אצילי אני עושה, ואני מוכן לעשות כזה ויתור, עיקר להנהיג את העם שמחכה לי, אבל מה לעשות שהעם לא מחכה לו.
יפה. הפרופסור רודי לבל, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך.
כל טוב.
ביי ביי.
מתחם שער הרחמים הפך בימים האחרונים למוקד שערה והפגנות מצידם של ערביי מזרח ירושלים, ובעידוד הנהגת החמאס, הבוקר עצרה משטרת ירושלים את ראשי הוואק, זה קורה לאחר שבה יממות האחרונות נעצרו שם עשרות מהמפגינים במקום. אנחנו רוצים להבין מה המניע בעצם של כל הסערה בימים האחרונים, ומה בעצם שרשרת או השתלשלות האירועים. איתם נמצא על קו הטלפון כדי לנסות להשיב ולעשות לנו קצת סדר בעניינים, יושב ראש תנועת לך ירושלים, מאור צמח, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז תסביר לנו מה קרה.
יום שני שעבר, ישראל בעצם השררה את צו סגירת החדרים מתחת לשער הרחמים. צו זה ניתן בשנת 2003 בעקבות התארגנויות של ארגוני טרור ובחדרים האלו. זאת אומרת, החמאס השתלטה על המסגדים האלו בעצם, על החדרים האלו, ובעצם ארגנה פעילויות טרור בשנת...
מה זה החדרים הללו? מה זה מקום ששייך למישהו? מה הם? מאיפה הם צצו החדרים האלו?
חדרים היסטוריים שנבנו לפני כמה מאות שנים, ושימשו בהמשך באמת לתפילות ולהתארגנויות. שאני מזכיר ששנת 2003 הייתה שנת השיא באינתיפאדה השנייה, וישראל בעצם הוציאה צווים שמדי כמה חודשים הושחררו מחדש, והשאירה את האזורים הסגורים, מטעמים ביטחוניים נטו, מה שנקרא. הוואקף וראשי הפתח בעצם... צריך להצליח טיפה אחורה, שנה וחצי אחורה, שנה אחורה, בהצלחה של המגנומטרים, שהם הבינו שבאיזשהו מחאה שהיא אלימה במידה מסוימת, הם מצליחים לחופף את ישראל ולקבוע את סממנים ריבוניים משמעותיים בירושלים. ובעצם הם מדי פעם מאתגרים את ממשלת ישראל ואת משטרת ירושלים בהעלאת הרף ההתגרות בנושא הזה, וככה נוכל לעצמת המשימה הזאת לפתוח את החדרים שהיו סגורים בשנת 2003. ומי שהתחיל להוביל את זה, ובאמת זה חשוב לשים לב, זה ראשי הוואקף בירושלים, שבעצם כביכול מסופחים לירדן, אבל צריך לשים לב שהם יותר ויותר ויותר פרו הרשות הפלסטינית, וראשי הפתח בירושלים. ביום שני, בהתחלת המהומות, אנחנו מלך ירושלים צפינו וראינו את אדנן רייד, שהוא מושל ירושלים מטעם הפתח, את מוחמד קייס, שהוא ראש המועדון האסיר הפלסטיני, שתיהם נצפו בשעת המהומות על ההר, והובילו את המחאה שם. בהמשך, על הגל הזה, בעצם הצטרפו גם התנועות האסלאמיות, עמותת אל-אקצא, שמזוהה עם האחים המוסלמים, וכן הלאה, גם תנועת החמאס הצטרפה לחגיגה ביום שישי בקריאה להגיע לשער החמים ולעורר את המהומות. כשאנחנו מסתכלים ביום שישי האחרון, בעצם הייתה איזושהי הצלחה נקודתית לאותה מחאה, שאלפים בעצם פרצו את השערים ובעצם קיימו תפילות וקריאות הסתה באותם חדרים.
זאת אומרת, השערים, את השערים לאותם חדרים, השערים הללו נפרצו, בעצם לא מדובר במשהו חדש שישראל ביצעה, אלא בסך הכל באשרור נוסף למשהו שכבר קיים במשך כל השנים.
נכון, נכון. כמו שישראל באשררת פעם בחצי שנה את סגירת האורנטהאוס וכדומה, יש מספר מקומות שבעקבות האינתיפאדה השנייה נסגרו בירושלים, וישראל פשוט מאשררת אותם. אני קצת חייב להגיד עוד משהו... אני חושב שלא רק צריך לאשרר את זה, אלא יש גם מספר מקומות שהתחדשו עם השנים, עמותות אסלאמיות, עמותות טורקיות, עמותות שפועלות במרחב מזרח ירושלים, שמלבות את אש ההסתה והרדיקליות בקרב התושבים, ואותם צריך לסגור מחדש. אני מקווה עוד היום בעקבות מה שראינו שבוע שעבר זה יקרה.
עכשיו, כעיקרון, ההחלטה לעצור את בחירי הוואקף יכולה להיות עילה נוספת להצסה של הרוחות, לא?
נכון, אבל בעצם פה ישראל מציבה קו אדום מאוד מאוד ברור, שחופש פולחן וחופש תפילה כן, חופש הסתה וחופש טרור ומאומות לא. מי שנעצר הבוקר זה עבדאל עזים סלהב, שהוא יושב ראש מועצת הוואקף האסלאמית, השייח נג'אח בקירת, שהוא בעצם הסגן שלו, עם שתי אנשים מאוד בכירים בוואקף בירושלים. איתם נעצרו עוד קרוב לכמה עשרות במהלך הסוף שבוע, וזה בעצם אני, בעצם כולי ברכה למשטרת ירושלים, שהיא עומדת על ריבונות ישראל.
והאנשים האלה, האנשים האלה, השייחים ה... הללו, אנשים מבוגרים, צריך לומר, זה לא מדובר באיזה שהם ילדים, אותם ראו שותפים פעילים להפגנות ביום שישי?
בהחלט, הם הובילו את התפילות במהלך כל השבוע במתחם, את כל המהומות, צריך לשים לב, המהומות העשי שלהם היה ביום שישי, אבל לפני כן היה 3-4 ימים של עצרות גדולות, של גם כן מהומות, של ניסיון שבירת השערים ופריצת החדרים, הם הובילו את זה, אם זה בקריאות במסגדים, אם זה בקריאות ברשתות החברתיות. כבר הבוקר ראינו גם במסגדים, בג'בל מוקבה לדוגמה שמענו, קריאות הסתה, כך שאותם ראשי וואקף נעצרו. אני חייב לומר, אבל זה מסר מאוד 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 ברור, שישראל לא תעצור בראשים הקטנים, אלא בהחלט תגיע לראשי הוואקף, וגם במחיר של תשלום בינלאומי, כי בכל זאת הם קשורים לירדן ולרשת הפלסטינית. אנחנו, המסר הוא פשוט מאוד, ישראל לא תקבל הסתה סביב ירושלים, ודרדור האזור למציאות ביטחונית לא פשוטה.
ואנחנו לא צפויים לקבל איזשהו טלפון מהמלך? זה סך הכל אנשים באמת שלא, שמקבלים מזכורות ממנו, והם נעצרים.
צריך להגיד ביושר פעם אחד, המלך חוסיין משחק על שתי המגרשים.
המלך עבדאללה.
המלך עבדאללה, הבן של המלך חוסיין. המלך עבדאללה משחק בעצם על שתי המגרשים. המגרש הישראלי, הוא מקבל את ההטבות, את השמירה הביטחונית שלנו, את כל הנושאים הכלכליים, ונהנה מפירות השלום. מצד שני, הוא משלם במטבע קשה על חשבון מדינת ישראל, בחיבור שלו לרשות הפלסטינית ולתנועות האסלאמיות, וישראל צריכה להגיד, אוקיי, תודה רבה לטלפון, שמענו, הקשבנו, אנחנו דואגים לביטחון ישראל, אנחנו דואגים לחופש הפולחן על ההר, ורק ככה אנחנו נוכל לאפשר את חופש הפולחן.
אצלנו בתקשורת, כל האירוע הזה, איפשהו, ככה נקרא לזה, בעצימות נמוכה. אולי בגלל הבחירות, אולי בגלל שלכל הגורמים יש אינטרס ככה לשמור על רמה נמוכה יותר. מה קורה בתקשורת הערבית?
אוקיי, אז אני דווקא אתייחס לתקשורת הישראלית, זה קודם כל זה נכון. כנראה שהמערכת הפוליטית סוערת, היא יותר מעניינת מריבונות ישראל בירושלים, וחבל. זו הזדמנות באמת משמעותית לשים את זה בשיח הציבורי. כחול לבן, ליכוד, ימין חדש, ימין ישן, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד שריבונות ישראל במזרח ירושלים ובכלל ירושלים יש לה מחיר, ומחירים ביטחוניים, כלכליים, משמעותיים, וצריך לדבר על זה במערכת הבחירות. אז זו הזדמנות אחת. בתקשורת הפלסטינית והערבית, זה בראש יותר הפלסטינית, פחות הערבית, זה בראש הכותרות. גם כן יש איזשהו ניסיון, אני מאמין שגם שלחת הפלסטינית, דרך זה להראות שהיא מגינה על ירושלים ולצבור אהדה ברחוב הפלסטיני. צריך לשים לב, בשלב הזה יש איזשהו סוג של אדישות עדיין ברחוב במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, עם כל המהומות, זה עדיין לא בהיקפים הגדולים שראינו באירוע המגנומטרים. השאיפה של אותם אנשים ושל אותם מסיתים זה להגיע להיקפים האלו. אנחנו רחוקים מזה, גם איזה גאוויר תורם לזה, ואנחנו כרגע רחוקים משם.
טוב, אנחנו נראה לאן הדברים הללו התקדמו. המעצר הבוקר מלמד אותנו שזה לא סוף פסוק, אנחנו עדיין בתוך האירוע המתגלגל הזה. מאור צמח, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
כל טוב.
שלום שלום.
בשבוע שעבר ביקרו כ-250 ישראלים ממוצא צרפתי בקבר יוסף שבשכם. הם היו חלק מלמעלה מ-2500, אולי 2800, מתפללים יהודים שנכנסו למתחם הקבר במסגרת אירועי פורים קטן. אנחנו רוצים לדבר עם מי שעומדת מאחורי צירופם של העולים מצרפת לאירוע הזה, עורכת הדין נילי נהורי, שלום לך.
שלום.
מרכזת עמותת Israel is Forever, ורוצה לשאול אותך קודם כל, איך בכלל התחברתם לרעיון להגיע דווקא לקבר יוסף?
העמותה שלנו הוקמה לפני כ-3 שנים, היא עמותה לגיוס הכוחות הציונים דוברי צרפתית. בין המטרות שלנו יש קודם כל החלת הריבונות על כל חלקי ארץ ישראל, ונובע מכך גם כן, וזה זו אחת גם כן מהמטרות שלנו, גישה חופשית ליהודים, למקומות הקדושים בארץ ישראל. האירוע הראשון שאנחנו קיימנו לפני דווקא כ3 שנים, זה היה כבר כניסה לקבר יוסף. תוך 3 ימים אנחנו גייסנו 150 איש ונכנסנו כבר לקבר יוסף. לפני כמה ימים אנחנו שוב התקשרנו לישיבת אלון מורה ושוב אמרנו להם שאנחנו רוצים שוב להיכנס לקבר יוסף. אנחנו קיימנו אירוע, הגבילו אותנו ל-250 איש, היו לנו עוד כמה עשרות, כמעט 100 איש שהיו ברשימת המתנה. אנחנו קיימנו אירוע קודם כל בישיבת אלון מורה עם עוזי דיין, יעקב חגואל וג'קוב פר שהוא יושב ראש העמותה, ואנחנו לאחר מכן יצאנו לקבר יוסף. מאוד חשוב לנו הגישה החופשית למקומות הקדושים, שזה בעצם סימן של ריבונות. העובדה שאנחנו לא יכולים גם כן לגשת באופן חופשי לקבר יהושע בן נון, אנחנו גם היינו שם לפני כשנה, זו גם שערוריה. העובדה שאנחנו לא יכולים באופן חופשי לעלות להר הבית, להשאיר את התקווה, להניף את דגל ישראל, להתפלל באופן חופשי, זו גם שערוריה. בכל מקום בו אין לנו ריבונות, אנחנו יודעים שהאויבים תופסים מקום, וזה לא ייתכן. הגישה של הצרפתים היא גישה מאוד ציונית, גם מסורתית, אבל גם משתלבת עם ציונות ולאומיות. אנחנו כאן מפני שאבותינו היו כאן, ולכן אנחנו חוזרים לכאן, חזרנו, אבל הפעם עם דגל ישראל. וזה גם מה שאנחנו
מוסיפים כאן. אני מתאר עצמי, אבל אני מתאר עצמי, נילי, שאת שומעת גם את הקולות של כל מיני קצינים עכשיו שאומרים, מה הריבונות, ואתם מדברים על ריבונות, על סיפוח, על פלסטינים שנצטרך להיות אחראים להם, וזה סכנה גם דמוגרפית, גם ביטחונית. מה, מכל זה צריך להתעלם?
לא רק צריך להתעלם, אלא צריך גם כן להזהיר מפני הסכנה שהמפקדים האלה מבטאים. זה בדיוק ההפך. העובדה שאנחנו רוצים להכיל את הריבונות, זה מה שיאפשר את הביטחון של מדינת ישראל. אם חד וחלילה תקום מדינה פלסטינאית, אז תהיה זכות השיבה כביכול, ואז תהיה חדירה של מיליונים של ערבים נוספים בתחום הגבולות שלנו. ההפך הוא מה שצריך לעשות. העובדה היא שיהודה ושומרון היא יותר מהכל שטח יהודי, והוא צריך להישאר בריבונות יהודית ישראלית לכל דבר ועניין. אנחנו ראינו מה הביאה את הנסיגה מגוש קטיף, אנחנו ראינו מה הביאה את הנסיגה מלבנון, אסור לנו לעשות עוד נסיגה נוספת. העובדה היא שגם על פי המשפט הבינלאומי יהודה ושומרון שלנו, ולכן אנחנו צריכים רק להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון. זה כבר 52 שנה שאנחנו מאפסים, וזאת הבעיה. אסור לנו להסס, אסור לנו לדבר על ויתורים נוספים. העובדה שאנחנו ניצחנו את כל המלחמות נגד האויב, העובדה שהמשפט הבינלאומי מכיר בזכות ההיסטורית המשפטית של מדינת ישראל, זה כבר מספיק כדי שאנחנו ניקח את המשימה הזאת להכיל את הריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. רק כך אנחנו נקבל את הכבוד שמגיע לנו מאומות העולם. אנחנו לא יכולים להמשיך בכיוון הזה, להגיד שאולי יש לאויב זכות כלשהי במדינה שלנו. זה נותן עוד טענות לאומות העולם. אנחנו צריכים להגיד בכל רם שבין הים לירדן יש רק דגל אחד, דגל מדינת ישראל.
ואת לא חוששת מהעניין הדמוגרפי? נאמר שמחר או בעוד שנה יש ריבונות ביהודה ושומרון, ושתיים נקודה משהו, לא משנה, יש ויכוח על זה, שתיים נקודה משהו פלסטינים הופכים להיות חלק ממדינת ישראל, זה אפשרי?
לא, קודם כל יש דבר מאוד ברור, ואנחנו לא צריכים להתנצל על כך, ואנחנו לא צריכים לפחד מכך. גם אם אנחנו נחיל את הריבונות על יהודה ושומרון, זה לא אומר לתת את הזכות, את האזרחות המלאה לערבים שיושבים ביהודה ושומרון. אני אפילו מפנה אתכם לתוכנית האחרונה של החבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יש לו גישה מאוד ברורה, אם הערבים מקבלים את הריבונות של מדינת ישראל, אז הם יוכלו להישאר בארץ ישראל, ואני אוסיף, רק אחרי כמה דורות וכמה הוכחות שהם יוכיחו שהם נאמנים למדינת ישראל, אז נוכל לשקול אכן לתת להם אזרחות. אבל מי שלא מכיר במדינת ישראל ויש לו עוד שאיפות לאומיות, קודם כל אנחנו נעודד אותם לעזוב, אפילו אולי עם קצת כסף בכיס, יש כאלה שחולמים רק לעזוב את עזה ויהודה ושומרון, ומי שעדיין שומר על רצונו להקים מדינה ערבית נוספת בגבולנו, ורוצה להישאר עדיין, אז צהל צריך להילחם נגדו בכל הנחישות הנדרשת. עכשיו אתה יכול לקחת את הדוגמה של צרפת. מי שמגיע היום לצרפת, מרוקאי למשל שמגיע לצרפת, האם אתה חושב שהוא מקבל את האזרחות באופן אוטומטית? לא. יש הרבה שנים שצריכים לעבור עד שהוא יעבור כמה מבחנים, ואז צרפת תשקול אם הוא יקבל את האזרחות.
אבל אולי, אולי דווקא בגלל שאת את משפטנית, את עורכת דין, אני מתאר לי שאת מבינה גם את ההבדל בין מי שאומר, אני נולדתי כאן, אני לא באתי לכאן מבחוץ, ואז באמת אולי אני אעבור איזשהם תהליכים של נאמנות, מבחנים, גם היכרות עם השפה, עם התרבות, עם המורשת, כמו שמקובל בהרבה מאוד מדינות. אבל כאן, אני הפלסטיני, הפלח, אני גר פה, סבא שלי גר פה, אתם לא יכולים להתחיל מעכשיו לעשות לי מבחנים?
קודם כל כן, כי אני ממשיכה מה שאני אומרת, על אחת כמה וכמה, אפילו אם אני משווה בין הפליטים שמגיעים לאירופה לבין אלה שנולדו כאן, הערבים שנולדו כאן, אלה לפחות שרוצים להקים מדינה עצמאית, הם לא מעוניינים אפילו כעיקרון באזרחות של מדינת ישראל, כי הרי הם לא מכירים במדינת ישראל. אז זה צריך להיות בהחלט מבחן בסיסי ביותר. האם אתה נאמן למדינת ישראל? האם אתה מכיר במדינת ישראל? במידה והוא לא, אין שום בעיה לא לתת לו אזרחות ישראלית. אבל אנחנו לא צריכים עכשיו להתנצל ולמצוא כל מיני תירוצים. הדבר צריך להיות ברור. מי שחותר תחת הריבונות של מדינת ישראל, אסור לו לקבל את אזרחות ישראלית. זה דבר הגיוני ביותר, ובמידה ומדינת ישראל תנקוט בעמדה ברורה בעניין הזה, אז לא תהיה בעיה.
אז אתם, אז זאת תפיסה, התפיסה שלכם. כמה אנשים עומדים מאחורי התפיסה הזו? בתנועה, בעמותה שלך.
בעמותה. יש לנו קצת קשה למנות את החברים ממש בעמותה, כי כל אירוע מגיעים עוד ועוד אנשים, כמה מאות, בקיץ שעבר אנחנו עשינו מצד דגלים ענק בחברון, כדי לתמוך בתושבים, בחלוצים שם ובצבא, אנחנו גייסנו 1,200 איש שצעדו בעיר האבות עם דגלי ארץ ישראל. יש לנו עמוד פייסבוק שמונה 25,000 איש וחשיפה ל-200,000 אנשים דוברי צרפתית, גם שגרים בארץ וגם עולים פוטנציאליים מצרפת. לכן יש לנו המון אנשים מאחורינו. הציונות הצרפתית היא מאוד מאוד מיוחדת, מאוד נאמנה לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל. אנחנו יודעים לשלב גם את המסורת וגם את אהבת המולדת, ולכן אני יודעת שמה שהתקשורת בעצם הזכירה למחורת ביקורנו בקבר יוסף, ודווקא התקווה שאנחנו שרנו, אנחנו לא רק באנו להתפלל על קבר יוסף, זה מאוד חשוב, זה ברור, אנחנו כן באנו להתפלל, אבל אנחנו גם באנו עם דגל ישראל ושירת התקווה כדי להוכיח את הריבונות הישראלית על קבר יוסף.
אגב, זה לא קצת בדיוק לא נעים, מגיעים רק בלילה, במשוריינים, עם חיילים לפני, חיילים למעלה, בצדדים, הכל ממוגן, זה לא בדיוק סימן של ריבונות כל כך גדול.
נכון, זו בדיוק השערוריה, ולכן אנחנו נאבקים בגלל זה, לכן אנחנו רוצים להראות שיש יהודים גאים שכבר לא רוצים להגיע באישון לילה ובליווי צבאי, אנחנו רוצים להגיע חופשי, ולכן אנחנו באנו לשם עם דגל ישראל כדי להראות למדינת ישראל, להוכיח להם שיש יהודים שרוצים לבוא בהמוניהם, ורוצים להשאיר את התקווה באופן חופשי, וזה לא צריך להיות בעיה.
אגב, בדרך לא היו שום בעיות, לא זרקו אבנים, לא שום דבר?
לא, לא, אנחנו שמחנו על חיילינו, ובצדק הם עשו עבודה מאוד מכובדת ומוצלחת, ולא היה שום אירוע חריג, אבל בהחלט אנחנו באים לשם, אנחנו עולים לקבר יהושע בן נון, אנחנו עולים להר הבית כדי לקרוא לממשלה לתת גישה חופשית למקומות הקדושים לעם ישראל. זה הדבר הכי בסיסי. יש הרבה קריאות דווקא שכביכול ישראל היא מדינת אפרטהייד. אם יש אפרטהייד במדינה הזאת, דווקא כלפי היהודים, כל השלטים האדומים שפרוסים ביהודה ושומרון, שבו כתוב שטח A, כניסה אסורה ליהודים, זו שערוריה, העובדה שאנחנו לא יכולים לעלות להר הבית, אלא בשעות מסוימות, ושאסור לנו להתפלל, זה אפרטהייד נגד היהודים, ואסור למדינה ריבונית להשאיר את המצב כפי שהוא, זה פשוט לא יתקבל על הדעת.
כמי שמכירה גם את הסביבה בצרפת, להערכתך, ונראה את צרפת כאיזשהו מודל למה שקורה באירופה, צעדים ריבוניים של ישראל ביהודה ושומרון התקבלו שם?
וממש לא משנה. תראה, אירופה נכבשת היום על ידי האסלאם, צרפת בפרט, אז זה ברור שהם חושבים שאם הם ינקטו בעמדה פרו-ערבית ואנטי-ישראלית, הם יקבלו את השקט. הם לא מבינים עדיין שבדיוק ההפך הוא נכון, ולכן צרפת הייתה בין היוזמות לפניות ביונסקו לשלול את הקשר בין הר הבית לבין העם היהודי. וצרפת תהיה תמיד בשורה הראשונה כדי לנקוט בצעדים נגד ישראל באום וביונסקו. אסור לנו להתבסס ולתמוך על לסמוך על תמיכה אירופאית. לא כאן אנחנו צריכים, לא על זה אנחנו צריכים לשים את כל המאמצים. אנחנו מקבלים היום תמיכה אמריקאית והיא הרבה יותר חשובה. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לישראל, מה שטוב ליהודים. היהודים דווקא מאירופה צריכים לברוח היום ולעלות ארצה, הגיע הזמן לקיבוץ גלויות. היהודים צריכים לעלות, אנחנו צריכים לחזק את מדינת ישראל. עכשיו דווקא בנימין נתניהו הצליח לחבר אותנו, לקשר אותנו למדינות רבות. אם אירופה לא צריכה, לא רוצה להיות אחד מהחברים של מדינת ישראל ורוצים לנקוט בעמדה פרו-ערבית, חבל בשבילהם, הם יבינו בעתיד הקרוב מאוד שבעצם הערבים לא רוצים בטובת צרפת, אלא רק רוצים לכבוש והצרפתים נכנעים כמו שהם עשו תמיד, וזה יהיה הגורל שלהם. אנחנו לא צריכים לפחד ממה יגידו האירופאים, אנחנו צריכים לעשות ולנקוט בפעולות שהן חיוניות גם למדינת ישראל, גם לביטחון של מדינת ישראל, אבל גם למהות של מדינת ישראל.
יפה. עורכת הדין נילי נאורי, מרכזת עמותת Israelis Forever, אני מאוד מודה לך על הדברים. נמשיך לעקוב אחרי הפעילות המעניינת שלכם. כל טוב.
בשמחה.
שלום. שלום. בשבוע הבא תתקיים בישראל ועידת חינוך בינלאומית, אליה צפויים להגיע מומחי חינוך בכירים מ-15 מדינות. אנחנו רוצים לשוחח לקראת האירוע עם מי שתוביל את הוועידה הזו, הדוקטור בת חן ויינהבר, מנהלת תוכנית מפרס ליוזמות חינוכיות. שלום לך.
שלום וברכה.
מי צפוי להגיע? מה צפוי להיות במפגש הזה? לשם מה? מה עומד להיות?
אוקיי, המפגש נועד לכנס שמשלב 50 בכירים שעוסקים בתחום החינוך מהעולם ו-50 בכירים מתחום החינוך בישראל. מהעולם אנחנו מדברים על משהו כמו 14 מדינות שמגיעים מורחים כדי גם ללמוד מאיתנו, אבל גם לחשוב ביחד על אתגרים משותפים. כשעיקר הנושאים של הוועידה קשורים בסיפור של פיתוח וחשיבה מחדש על מה שנקרא אקוסיסטם של הלמידה. אקוסיסטם של הלמידה זה כל ההזדמנויות שבהם תלמיד מקבל, לומד, מתפתח ועובר תהליכי למידה והוראה, מה שבעבר תפסנו את התשובה לכל הכותרות האלה ככיתה, מורה, תלמיד, עכשיו החשיבה היא הרבה הרבה יותר רחבה.
זאת אומרת, הרעיון של כיתה הולך ונשבר בעולם המערבי?
כן. הרעיון של כיתה עם חומר סגור ומבוגר אחד או כמה מבוגרים ספציפיים שתפקידם להעביר את הידע התיאורטי מן הסתם ברוב המקרים, עומד להשתנות ולהיבחן אל מול מציאות שאומרת הלמידה מתרחשת בכל זמן ובכל מקום, והתפקיד שלנו לייצר כמה שיותר הזדמנויות כאלה עבור תלמידים, כל מדינה בהקשרים שלה וכל בית ספר בסביבה הפרטית שבתוכה הוא חי, אבל מתוך איזושהי תפיסה מאוד מאוד רחבה של איפה ואיך מתרחשת הלמידה.
זה דבר שנעשה בצעדים הדרגתיים, או שעכשיו יש רעיון חדש, כולם מתלהבים ממנו, ועכשיו בוא נשבור את העולם הישן עדי יסוד ונקים משהו חדש?
זה נעשה בצעדים הדרגתיים, יש גם לא מעט כישלונות בתהליכים האלה, אבל אני חושבת שרוב העולם כרגע נמצא, רוב המדינות הרלוונטיות שיגיעו לכאן מדברות על תהליכים מאוד מאוד ראשוניים, מאוד בהדרגה, כל קהילה בהתאם לאתגרים שלה ולצרכים שלה ולמי שמרכיב אותה. על חשש זה לא איזשהו שבר וטרנספורמציה של 0 ל-100 ממחר בבוקר, אבל ככל שיתרבו ההזדמנויות האלה ויתיווצר מרחב למידה רחב ומגוון וגדול יותר, אז ניתן יהיה לצבור ביטחון וללכת צעדים רחוקים יותר.
מה יהיה אחריתם של המורים בעולם שניקח אותו 30, 40, 50 שנה קדימה?
שאלה נהדרת. אני חושבת שהמורים יהפכו להיות מה שהם היו אולי בעבר עבור תלמידים, או מה שהיינו רוצים שהם יהיו. פחות מוסרי ידע והרבה יותר מלווי תהליך התפתחות מיטבי של ילד, שהם מסוגלים גם לראות את הצרכים שלו ולהקשיב לו ולעזור לו ולייעץ לו, ופחות רק להעביר לו עוד פרק בתנ"ך או בהיסטוריה או במתמטיקה.
עכשיו, את מציינת, מ-14 מדינות הגיעו לכאן לארץ כדי לדון בעניין. קודם כל הם מגיעים לכאן בגלל שמשהו קורה כאן, או פשוט באופן מקרי ואקראי הפור נפל על ישראל?
קודם כל, מי שמגיע לכאן זה ארגון שמלווה או מוביל או מרכז את כל הנציגים האלו בארגון בשם GELP, Global Education Leadership Partners, שאנחנו כמפרס יצרנו איתם קשר באיזושהי ועידה בינלאומית, והעניין שלהם מאוד מאוד גדול בישראל בנושא של סטארט-אפ ניישן והיכולת של מדינת ישראל כמדינה קטנה עם משאבי טבע מצומצמים, לייצר את הסטארט-אפ כבסיס התפתחות וצמיחה. מישראל נוצרה קואליציה של מספר קרנות שהתגייסה ומובילה את התהליך, כשבראש הקבוצה הזאת עומדת קרן לאוטמן, ויעל נאמן שהיא מנכלית קרן לאוטמן מובילה את התהליך, ואליה הצטרפו מספר קרנות נוספות כמו קרן טראמפ, קרן דניאל וקרן קרן סטף ורטהיימר. הקבוצה הזאת תומכת בתהליך, כשלאורך הדרך גם משרד החינוך הצטרף כשותף מרכזי ומוביל לקיום הוועידה, וכל החבורה המרשימה הזאת בעצם אמרה, אוקיי, בוא ניקח את הידע הישראלי של איך מייצרים מערכות שצומחות, מתחדשות, משתנות, ונאמץ אותו לתחום החינוך, ובזה בעצם גם מפרס עוסקת בשבע שנים האחרונות. ולקחת את הידע והתפיסה מעולם הסטארט-אפים לעולם החינוך.
נשמע בהחלט, בהחלט מרתק. אני רק רוצה לדעת האם ההבדל בין המדינות השונות, ואני מבין, ארצות הברית, רוסיה, אלה המדינות הגדולות שיהיו, איזה עוד מדינות צפויות להיות?
אוסטרליה, בריטניה, הודו, ניו זילנד, קוריאה.
אז הנה,
קוריאה.
נתת לנו, רק במה שאמרת עד עכשיו, נתת לנו איזושהי תפרוסת של, של מדינות שמצאות באקלימים חברתיים שונים. אין, נכון. כולם יכולים להיכנס לאותה מעטפת, וזה רק עניין של הקצב וההדרגה שבהם נכנסים אל התוכנית החדשה. זה לא סביבה חברתית כל כך שונה שכל אחת מהמדינות האלה צריכה משהו אחר לגמרי?
אני לא חושב שיש למישהו מאיתנו יומרה לתת מתכון למה צריך לעשות. אני לא חושב שמתכונים כאלה עובדים, להפך. החשיבה היא מאוד חשיבה לוקלית, כל אחד עם הצרכים שלו, עם הידע שלו, עם התרבות שלו. יותר מזה, אני גם לא חושבת שמדינה כמדינה צריכה להחליט פה, אלא הדברים צריכים לצמוח מלמטה ולאפשר לבתי הספר לפתח את המודלים שלהם. ולכן המשמעות שלנו בתהליך הזה היא לא לצאת עם תשובת בית ספר לאיך עושים בית ספר או איך עושים חינוך, אלא היא לצאת עם חשיבה מאוד מאוד פתוחה ומאפשרת, לפתוח את גבולות בית הספר ולייצר הזדמנויות למידה חדשות. איך, מי, איפה, מתי, באיזה היקף, סביב איזה נושאים, זה הכל עניין מאוד מאוד מקומי.
לסיום, ציינת בדברך שמשרד החינוך באיזשהו שלב השתלב והוא מלווה את התוכנית הזאת. עד כמה באמת משמעותי, נאמר עכשיו כמובן נמצאים לפני בחירות ושר חינוך יציג את הישגה וכו'. עד כמה באמת המשרד הוא מוביל או מצטרף ומעודד מאחורה?
המשרד הוא גורם שאנחנו עובדים איתו בשיתוף פעולה נהדר לאורך כל הדרך. אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה שמשרד החינוך תומך היום בחשיבה חדשנית מסוגים שונים כדי למצוא דרך לשפר את מערכת החינוך. לא יהיה שום היבט פוליטי בתוך המפגש, אבל בהחלט יהיה דיון במה קיים או מה לא קיים, או מה האתגרים שכדאי לקיים גם במדינת ישראל. הפוקוס שהמשרד הביא לשולחן הוא פוקוס מאוד חשוב להערכתי לדעת כל מי שעוסק בחינוך, זה הפוקוס של ההון האנושי, של כוח ההוראה במערכת החינוך, וזה תהיה דילמה או עיסוק או נושא שיהיה שזור לאורך כל הכנס.
העובדה שהשר במקרה הזה מגיע מעולם ההייטק, זה גרם לזה שיהיה יותר קל להנגיש לו את הרעיונות?
יכול להיות שכן, אבל זה רעיונות שצומחים במערכת כבר, גם אצל השר הקודם, זה רעיונות שהתחילו וצמחו שם. אני חושבת שלדבר את השפה הזאת או להבין את הערך והכוח של היזמות במערכת, זה בוודאי שר שבא מהתחום הזה מבין את זה, ואני מקווה שגם יצליחו לשמר את זה בקדנציה הבאה, מי שזה לא יהיה.
יפה. בשבוע הבא, הכנס, כמה ימים?
הכנס שלושה
ימים. אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, דוקטור בתחן ויינבר, מנהלת תוכנית מפרס ליוזמות חינוכיות. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, יום טוב.
כל טוב.
באמת.
ה עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לעורך הדין איתמר בן גביר, לעורכת הדין לינה אוראי, לפרופסור אודי לבל, למאור צמח, לדוקטור בת חן ויינהבר, לכם על ההזנה, עשו בחלה, ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.